בסדר.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. תשמעו, איזה מזל שיש לנו את השר גולדקנופ. וזה לא בגלל שהוא שר השיכון, אני בטוח שתוך שנתיים שלוש הוא יפתור לגמרי את משבר הדיור בכלל ואת הקריסה של ענף הנדלן בפרט. אני מדבר עכשיו באופן כללי. האיש הזה פשוט מחדיר בנו אופטימיות, עוזר לנו להחזיק את הראש מעל המים, מראה לנו שאפשר גם אחרת. לא צריך לשקוע במראה שחורה, יש תקווה ויש סיכוי ולא הכל שחור, בעיקר אם אתה חרדי. ואני מדבר על רעיון טרי של גולדקנופ אצל אישי כהן, בו הוא אמר את הדברים הבאים ואני מצטט. אני לא רואה שאף אחד פורש מהממשלה הזו. למי רע פה? למי רע פה? 64 חברי כנסת, תקציב מסודר, הכל עובד, העבודה מתקדמת. מה, הממשלה צריכה ליפול יום אחרי המלחמה? מה שייך הממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? היא צריכה ליפול? עכשיו פתחנו מי אחראי, מה עשו? הרבה אנשים, הוא אומר, ירוויחו כאן הרבה כסף, יותר מהתקציב של תקומה, לבדוק מה היה ואיך היה. וכשאישי כהן שואל אותו, מה עם לקיחת אחריות על אסון שמחת תורה, או אולי כדאי ללכת לבוחר, אומר גולדקנופ, בסדר, כל זה יהיה בוועדת החקירה כשהיא תסיים ב-2028 את החקירה שלה. וכשכהן המשיך לשאול, הוא תיקן ואמר, אוקיי, אולי תסיים ב-2027. כן, זה אמיתי, ואם זה לא היה שלנו, גם אני הייתי צוחק.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הגברת נועה אפשטיין כותבת בהארץ, והיום כתבה סוג של מכתב גלוי לנשיא ארצות הברית ביידן, ובו היא מודיעה לו שארבעת המתנחלים שהטיל עליהם סנקציות, כיוון שלטעמו פעלו באלימות נגד ערבים, הם רק טיפה בים, יש עוד המון. וכדי לא להישאר ברמת הסיסמאות, היא גם מגישה לנוחותו רשימה חלקית של מתנחלים אלימים. ובין השמות, גם אברי רן. שישה בנים מגויסים בעזה היו לאברי כשפרצה המלחמה הזאת. היום רק חמישה, כי סרן אור רן, קצין בדובדבן, נפל בכפר עזה. אבל למנובלת מהשמאל הקיצוני בכלל לא אכפת על מי היא מלשינה. ואם לאמריקאים יש מידע ממקורות עצמאיים שלהם, כפי שבן חושב, אני חושב שאמריקאים שמחים לקבל חינם מידע ולא להפעיל את הסוכנים הסחירים שלהם, אבל זה לא עקרוני. ליתר ביטחון מעבירה הגברת אפשטיין רשימת שמות. מזכורת היא מקבלת מהארץ, ובהתנדבות היא סוכנת בשירות שונאי ישראל. ההיסטוריה היהודית מלאה דוגמאות של מלשינים יהודיים בזויים המוסרים את החיים לגויים, מעלילות הדם באירופה ועד לסזון בארץ. מילא בגולה, אבל בישראל שיש לה מערכת חוק ומשפט שהשמאל מעריץ, כי הוא יודע שרובה איתו, לרוץ להלשין לגויים באמת מבחיל.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך.
זה לא כמו שבן חושב, זה כמו שבן יודע. לפרנסתי הדחוקה הייתי עשרות שנים כתב מדיני. לאמריקאים יש פה מערכת שגם אם תטביע את כל השמאלנים במצולות ים ותחכה שעה שלא ייצאו יותר בלונים של בחנצן, הם יודעים על כל בזנת, בזנת, לא, לפני שהקימו את המאחז הלא חוקי הם יודעים עליו, אגב הרבה פעמים לפני צהל. ברוך השם זו מדינה עם עוצמות מטורפות. יהודה ושומרון, שזה שטח מבחינתם המחלוקת, בלי ריבונות של אף אחד, אבל עם הרבה פוטנציאל לפוצץ את העולם, אחד השטחים הכי מסוכרים ומעוקבים מלשון מעקב של NSA ו-CIA ו-MIA וכל ה-30 ומשהו סוכניות מודיעין שלהם, וכמובן המאות אנשים שבשגרירות פה. אז לא, לא שאכפת לי מה שאמרת על נועה אפשטיין, שאין לי מושג מי זו,
גם
רק
לי
שתדע
אין
את
מושג.
זה.
אז אתה אומר שהיא לא סתם מלשינה, היא מלשינה בפול גז בניוטרל, כי הם יודעים הכל. היא סתם נהנית מזה שהיא מספרת להם מי בעיניה, בעיני השמאל הישראלי הרדיקלי, מי הכי חשוב עכשיו לתקוף אותו. אולי הדגש הזה גם נאסף ב-CIA? אתה חושב שמה שכתוב בארץ לא מתויק שם? והם לא משתמשים בו ומצטטים אותו? אתה חושב שהסרטונים שהתחקירנים של בצלם מצלמים זה לא חלק מהחומרים שלהם? בוודאי שכן, אתה רואה שהם משתמשים בזה.
אני אחד, קודם כל קצת פחות מתרגש. שתיים, אני חושב שהשמאל הרדיקלי מסוכן לישראל לא פחות מהימין הרדיקלי. אני חושב שאותם מאות, סלש, אולי זה מתקרב כבר לכמה אלפים של אנשים אלימים שמחפשים רק לריב ולחרחר מדנים ולגרור אותנו למלחמת גוג ומגוג, לא מהסוג שיש עכשיו בעזה, הרבה יותר גרוע, מסכנים את הציונות. זה לא שאני הייתי רץ לדווח עליהם לאמריקאים, הייתי שמח אבל להיפטר מהם, כמובן בדרכי שלום, יחד עם השמאל הרדיקלי שאני רב איתו לא פחות, ולא, הארץ אין לו שום השפעה על המערכת הפוליטית האמריקאית, כי האמריקאים עוקבים גם אחרי הפוליטיקה הישראלית, הם יודעים מצוין כמה שמאל יש פה, כמה ימין יש פה, הם יודעים גם את התנועה...
הניו יורק טיימס משפיע על המדיניות האמריקאית?
הניו יורק טיימס הוא עיתון שמאל, מה
נכון,
אתה רוצה לשאול?
אבל לא, הוא משפיע...
מה? סליחה, אני מתרצל גם בשם בשמו.
לא, מה, אבל אחר? הוא מצטט את הארץ בלי הרף.
הוא גם, הוא לא צריך לצטט את הארץ.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
ואורחים מפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור סתיו קורנס. טוב, בואו נגיד שלום לשר, שר העלייה והקליטה, מהציונות הדתית, השר אופיר סופר.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שמע, יש לנו מלא נושאים לדבר איתך, נעימים יותר ופחות, ופתאום בא לי לשמוע דווקא אם זה נכון שיש גל עלייה.
קודם כל ממשיכים לעלות, מאז תחילת המלחמה עלו למעלה מ-6,000 עולים.
מאז תחילת המלחמה?
כן, זה לא...
ממתי עולים לפה במלחמה?
וכל עולה שעולה במלחמה, זה אומר הרבה על העולה, זה אומר הרבה על המדינה שלנו. כן, זה בהחלט מדהים, מרגש. ניתן לציין על כאלה שעולים ומתגייסים.
זה בוודאי מרחיב את הלב, אבל זה לא גל עלייה, כי זה פחות מהממוצע לארבעה חודשים.
זה לא גל עלייה, אבל הנה, תן לי רגע אחד את האבל, כולם אוהבים לדחוף את האבל בדברים אחרים, בוא נדחוף את האבל בדברים האופטימיים.
בדיוק.
אבל יש לנו נתוני פתיחת תיקים מדהימים, במקומות שפחות היינו רגילים, צפון אמריקה, ארצות הברית, קנדה, צרפת, פשוט מאות אחוזים.
לזה התכוונתי בשאלה, ראיתי את זה איפשהו.
כן, כן, והצפי באמת הוא של אלפים רבים, ואולי יותר מאלפים רבים, אם נדע לקבל את פניהם נכון ולעבוד נכון. ואני אגיד עוד דבר, כשאתה פוגש את העולים או את המתענייני עלייה ואת אלה שפתחו תיקים, ולפתוח תיק זה פרוצדורה, זה כוונה, זה מראה רצינות גבוהה מאוד. אתה שומע אנשים שאומרים לך, ראינו את התמונות בשביעי באוקטובר, והחלטנו לעשות עלייה. מישהי שתיארה, אגב, שום קשר לאיזה תנועת נוער ציונית, שום קשר למסורת, שום קשר לשום דבר, פשוט היא נזכרה שהיא הודיעה והחליטה לעלות. והמון המון סיפורים מרגשים כאלה, שרואים את הסולידריות הישראלית, ולא רק הישראלית, הסולידריות, בסוף זה אירוע של העם היהודי כולו, כי העם היהודי חווה אנטישמיות.
בדיוק, עוד לא אמרנו על האנטישמיות מילה, אז טוב, נו, הלוואי שיהיה לנו
את זה. ראינו את התמיכה המטורפת של יהדות העולם ויהדות ארצות הברית בפרט, וכל הדבר הזה מייצר אנרגיות חיוביות.
אתה לא אחראי על המתנדבים, אבל אתה יודע להעריך כמה מתנדבים מיהודי הגולה הגיעו במלחמה?
אני לא יודע להעריך, אבל יש המון מתנדבים, ויש גם מתנדבים שמה שנקרא באו ונגעו והחליטו להישאר. כל מיני רופאים כאלו. אגב, הקמנו מנהלת רופאים, שיחד עם משרד הבריאות, שאנחנו משקיעים בזה לא מעט, שתכליתה זה באמת להתמודד עם בירוקרטיה, ללבוא.
אני מציע טוב, כי חסרים רופאים רבים.
ואם חסר לכם מתנדב לעמוד בראש מנהלת הרופאים, בשיחה הזו עכשיו יש אחד שאם תבקש ממנו יפה, אולי הוא ישקול.
עכשיו אתה מעמיד אותי במצב לא נעים, אבל היא כבר...
לא, לא, אל תיקח את זה באופן אישי. בן כספית מנסה למכור אותי למה שלא יהיה. הוא הפך אותי לשפחה יזידית לפני חודשיים, רצה למכור אותי להם.
ציונות, אנחנו קצת ציונות, אלוהים. טוב, אתה יודע מה? סליחה. טוב, יאללה, בוא נתקדם. אתה יודע מה? בוא נתחיל עם ביקור בלינקן. בישראל, בפעם ה-230 לדעתי מאז תחילת המלחמה, יש אבל גם הרבה ביקורת מהכיוון של הימין פה אצלנו, יש הודעה שמחר בקהיר יפתח סבב חדש של מסע ומתן על נושא העסקה, אבל לא רק נושא העסקה, על פי דיווחים נדמה לי שאחד מהם של ברק רביד שיודע מה הוא אומר, האמריקאים לא אוהבים, חושבים שזה לא נכון ללכת לרפיח אחרי סיום חניונס, מה אתה אומר?
אני אומר דברים מאוד פשוטים, וזה קו מאוד קבוע, ואני חושב שזו... בסוף יש שני מהלכים, שני מאמצים, שהם בסוף פונים לשתי מטרות המלחמה. אחד זה המהלך הצבאי, ואחד זה מהלך המסע ומתן. אני כבר עונה לך על השאלה שתשאל, מהלך המסע ומתן צריך להיות שקט. אני חושב שכל פעם שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מגדירים גבולות גזרה מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אנחנו חוטאים. מסע ומתן הרי קואליציוני, אנחנו, אם אנחנו רוצים לעשות אותו טוב, אז אנחנו סותמים את הפה. אז מסע ומתן שעוסק פה בדיני נפשות, ולא רק דיני נפשות, בביטחון הלאומי של מדינת ישראל חד משמעית, זאת אומרת, כי התוצאה של השבת החטופים, או חלילה אחרת, זה פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כך זה בעיניי. אז זה בהקשר הזה. זה בהקשר של המאמץ הצבאי, שמייצר את הלחץ, ואפשר לחבר אליו עוד מאמצים אזרחיים אחרים, אבל כל זה אנחנו משנים על תוך המהלך הצבאי. אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם הרגל על הגב. כל הזמן צריך שיהיה לצד השני מה להפסיד. כל הזמן, קודם כל אנחנו צריכים להשמיד כמה שיותר. להשמיד תשתיות, להשמיד ראשים, להשמיד את כל המערכת האזרחית, השלטונית, הצבאית שלהם. והמלאכה היא רבה והיא ארוכה, והיא... להערכתי לא תיגמר, לא, גם לא בשנת 24. ובשביל לעשות את זה ולתכון את זה הדק, זה לוקח הרבה שנים.
קראתי שבלינקן ביקש להיפגש עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, ואמרו לו לא. זה לא נורא מעליב?
מה, שהוא ביקש או שאמרו לו לא?
שהוא ביקש, לו לא. אפילו ביקש. אפילו ביקש, אלו, אין לזה תקדים במדינות דמוקרטיות.
אז אני לא קראתי את זה. תראה, השותפות מה שנקרא עם האמריקאים והידידות היא חשובה, אמיצה, טובה ותורמת המון בשגרה ובחירום, בטח בתקופה הזו. וגם פה תמיד אנחנו חשוב שאנחנו מגדירים מה שנקרא גבולות גזרה, אתה יודע.
אני שמעתי מה שהזנתי בקשב רב כשדיברת על זה שצריך להיות בשקט בלי הצרות וגבולות גזרה, ואני מזכיר לך שקודם כל אני מסכים איתך גם לגבי מה שאמרת שצריך להמשיך בכל הכוח כמה שאפשר בתוך הרצועה, אבל מי שלפחות לטענת רבים גרם את הנזק למסע ומתן, זה נתניהו שהתעקש להגיד פעם אחרי פעם לא נשחרר אלפים ולא נפסיק פה ולא נלך לשם, כשכל גורמי המקצוע אומרים, אל תיכנסו לפרטים. הפרטים זה, כמו שאמרת, בתוך החדר ובשקט, שאף אחד לא יעלה על עץ.
תודה. אני לא יודע להגיד את מה שאתה אמרת, רק אני יודע להגיד שכשיש גורמי מקצוע, אני גם לא אוהב גורמי מקצוע. אני אוהב שקט. שקט הוא מוחלט מכל הכיוונים, על הכל, כולל הכל, הכי הכי טוטלי שיש. זה מה שאני מצפה, זה מה שצריך להיות. זה הכי חשוב כדי לעשות את הדברים בצורה הכי טובה שיש. מי שיש דבר חשוב לומר, צריך לדעת להעביר את המסר, למי שצריך להעביר את המסר, אבל זהו. חוץ מזה שקט, חוץ מזה נחישות, חוץ מזה אחדות, חוץ מזה אורך נשימה, והמון המון, דרך אגב, צריך גם לדעת להסתכל על מה שצהל עשה כבר ארבעה חודשים, אבל מה שצהל עשה, זאת אומרת, בנקודת הפתיחה הייתה לא טובה. ואפשר להסתכל על זה כנקודה לא טובה, אבל כשיצאנו מנקודת פתיחה כזאת והגענו לאן שהגענו, אני חושב מתקשה לראות עוד, לא מכיר, מתקשה לראות עוד צבאות רבים יש לנו במה להתגאות. יש לנו במה להתגאות, גם במקצועיות, גם ברוח הלחימה, וזה לא מובן מאליו, ההישגים של צה"ל ברצועת עזה.
זה באמת לא מובן מאליו, והצבא ראוי לכל השבחים, ואין ספק שנצטרך צבא יותר גדול, והוא יצטרך תקציב יותר גדול, ובימים אלה מוקמת ועדה לבחינת תקציב הביטחון, ואנחנו שומעים על ויכוח בין שר האוצר ושר הביטחון, ושר האוצר אומר שהוועדה צריכה לדון גם בתפיסת הביטחון, כדי להבין מה צהל רוצה, כדי שיסביר למה הוא צריך עוד שתי טייסות או עוד ארבע חטיבות טנקים. אני שומע ששר הביטחון מתנגד, להבנתך זה סתם ריב סמכויות, או שיש פה ויכוח על דוקטרינות, קונצפציות?
תודה. עזוב כרגע שאני, מה שנקרא, שר מטעם מפלגת הציונות הדתית, אבל אני חבר בממשלה של שני שרים, שאני מאוד מעריך את שניהם, ואת עבודתם בתקופה הזו, ספציפית בפרט. קשה לי לשמוע על איזשהו ויכוח, מה שנקרא, ולהגיב לו מה שנקרא פעם ראשונה, לא מכיר את הוויכוח הזה, אבל בהחלט כל דיון תקציב, אתה יודע, מתחיל במלמעלה ויורד ללמטה, זה תמיד, עכשיו מה הפרטים, לא יודע מה הפרטים שם.
אני חייב להגיד לכם שאני, ארי, אתה טיפול עכשיו מהכיסא, שאני חושב שזה סמוטריץ' צודק, אם מוסיפים פה 200 מיליארד שקל ואני בעד לתקציב הביטחון לכמה שנים, זה לא יכול להיות בניהול הרגיל, צריך להיות לחשוב ולפקח לאיפה עולה, זה טונות של כסף, זה יבוא על חשבון דברים חשובים, וצריך לפקח עליהם. אני רוצה להשמיע לך, שר אופיר סופר, דברים
שאומר... אבל תן לי רגע מילה אחת על תקציב הביטחון.
בבקשה.
יש דבר אחד שמאוד חשוב לי להגיד אותו בימים האלו, אנחנו עם הרבה פצועים, אנחנו עם הרבה שכול, אנחנו עם מקרים לא פשוטים של שכול, ועם פציעות לא פשוטות. וזה נושא שעסקתי בו לא מעט בתור חבר כנסת, ואני יודע שנעשית בו עבודה מקצה לקצה במשרד הביטחון, אבל חשוב שהחברה הישראלית תדע את זה, וחשוב שאנחנו נדע את זה. בטח שהתרבות הארגונית, צריך לומר, הייתה קלוקלת באגף השיקום במשך לא שנים, עשורים. יש כאן חובה עכשיו בעת הזו לעשות את זה בצורה המעולה שבמעולה, כדי שבמעולות, כדי לתת ללוחמים האלו שנפצעו את מה, וגם למשפחות השכולות את מה שהן ראויות לו.
אגב, אם מדברים על זה, אני גיליתי שיש קטע עם הקטע הנפשי, שהצבא אימץ יוזמות של פסיכיאטרים ופסיכולוגים, והלוחמים עכשיו, כשהם מוצאים להתרעננות ואו מסיימים את השיעה בפנים, כולל מילואימניקים, מקבלים חבילה, כל אחד מקבל גם שיחות וגם אבחון וטיפול ראשוני, שבעצם מוריד בצורה תלולה, את החשיפה שלהם אחר כך להלם קרב ולכל התופעות היותר עמוקות.
מוקדם מדי לדעת מה התוצאות, אבל זה בוודאי ניסיון חשוב.
כן, אומרים לי שהתוצאות טובות, אבל עוד כמו שארי אמר, זה עוד מוקדם מדי. בוא תשמע רגע דברים שאומר חברך לספסל הממשלה, שר העלייה והקליטה. לא, שר העלייה והקליטה זה אתה, שר השיכון. יצחק גולדקנופ, בראיון לישי כהן, ממש לפני דקות. זה קצר.
למי רע פה? למי רע פה? 64 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר, עבודה מתקדמת. מה היום החברי ממשלה צריכה ממשלה ליפול? מה שייך חברי ממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? מי אחראי, מה עשו? ישבו על המדוחה הזו, הרבה הרבה אנשים הרוויחו הרבה הרבה כסף, כנראה יותר מהתקציב של תקומה, לבדוק מה כאן היה ואיך היה. אז גם זה יהיה בוועדת חקירה, שהיא תסיים ב-2028 את החקירה שלה.
השר סופר, קודם כל אני מתנצל שאתה צריך לענות על זה, אני מחבב אותך וזה
לא... אבל בכל זאת תתייחס לשאלה מה שייכת ממשלה למלחמה.
והקטע הוא שיש תחושה של ניתוק.
אולי תשאלו אותי, זאת אומרת פחות ציטוטים של השר, הוא אמר...
האם המלחמה שייכת לממשלה או להפך?
הממשלה נושאת באחריות. לממשלה יש חד משמעית אחריות, לאחריות... גם יש משמעויות, ואני אומר, אנחנו בסוף. אני אומר מה אני, בסדר? אנחנו התרגלנו עם שלוש אצבעות לכאן, אחד אליו ואחד אליו, אז אני אתעסק בשלוש אצבעות שמוכוונות אליי בעיקר. אני חושב שזו התרבות שאנחנו צריכים. אתה יודע מה דיברתי עכשיו עם חבר'ה מתיכון מוסדר? אמרתי להם, חבר'ה, אני אעשה את זה בקצרה כדי לא להאריך. אמרתי להם שלוש מטרות למלחמה, שמדת חמאס, שבת החטופים, ושתיים זה אחדות, והשלוש זה אחדות. עכשיו, יש לנו כרגע תנאי מעבדה לבנות ולפתח ולעצב את השיח, שכרגע אני אומר תנאי מעבדה, כי בעוד כמה שבועות הוא יהיה יותר קשה. בעוד כמה שבועות שיסתיימו כל מיני דברים, יהיה כבר יותר קשה לשמור על השיח. וזה לא אומר שלא יהיו כאן מחלוקות, וזה לא אומר שלא יהיו כאן דעות שונות, אבל זה אומר שאנחנו נצטרך לדעת לעשות את זה אחרת. עכשיו, אני ואתם, אני כבר פחות, בדרך כלל נפגשים בטוויטר. עכשיו, הטוויטר זה מה שנקרא מאיץ השנאה הכי גדול. זאת אומרת, אם יש דברים שהם קוצבים, קוצבי לב, וזה. אנחנו נפגשים בטוויטר. הטוויטר מתרגט, הוא מתמרץ אמירות קשות, הוא מתמרץ חדות מיותרת, ואזרחי ישראל פוגשים את זה במהדורת החדשות, כי הוא צייץ כך, והוא קיבל איזה 20 אלף סיבובים בטוויטר. ואנחנו צריכים לעצב שיח אחר, אנחנו צריכים לעצב שיח אמיתי, שיח שהוא אחראי כלפי מה שמתרחש כאן בחברה בישראל. חטפנו את המשבר הזה, חטפנו אותו בענק. אם לא נדע לצומח ממנו, מה הציפייה שנחטוף משבר יותר
גדול? שמע, אסר סופר, לסיום, אתה אומר דברים נכונים, ואני גם מכיר אותך ויודע שאתה גם מתכוון עליהם, ועדיין יש תחושה. אתה שומע את גולדקנופ, אתה רואה את התקציב, אתה רואה שארבעה וחצי מיליארד שקל כספים קואליציונים, שזה הכי גבוה שהיה אי פעם לשנה. אתה רואה שמורידים 20% מתנועות הנוער, שזה הדבר הכי מתמרץ גיוס וציונות, אגב גם אצל הבדואים, ומוסיפים לחצי מיליארד לישיבות על למנוע נשירה, זאת אומרת נשירה לצבא, והתקציב של הישיבות ושל החרדים, של החינוך החרדי, all time high ולא מקוצץ, מוחרג מהקיצוץ, מה אמור האזרח הרגיל לחשוב על כל זה?
תראה, אני חושב שתמיד בסוף צריך להסתכל על תמונה שלמה, ואגב שלא את הכל אפשר לתקן ביום אחד, ואני לא אומר מה מתוקן, מה לא מתוקן, וככל שאני אכנס לך לפרטים, אז זה לא יעביר את המסר שאני רוצה להעביר. אבל אני חושב שיש לנו דרך, יש לנו דרך ארוכה, כעם, כחברה, ואנחנו חייבים להירתם לזה. אני אומר, כן, מרמת החבר'ה בתיכון, כי אמרתי להם, אתם הרי בעוד שנה, שנתיים אחרי. החבר'ה שהיו מעליכם שנה בשקבה, נלחמים עכשיו בעזה, והם הוכיחו שהם הדור הכי שווה מכולם. ויש לכולנו תפקיד בעניין הזה. ללכת למקומות האלו. אני אומר לך שיש לנו הרבה הרבה אתגרים משותפים שאנחנו מסכימים עליהם, ונמצאים ב-70-80%. ובתור מישהו שאני חושב שמגיע מפלגה מאוד אידיאולוגית יחסית, במהותה אידיאולוגית, והאידיאולוגיה בדרך כלל נמצאת בקצה, אנחנו נצטרך לדעת לעסוק באתגרים הגדולים, הענקים, שמאוד קשה להשיג אותם, שהם נמצאים באימא של המיינסטרים.
השר אופיר סופר.
עוטף זה אתגר ענק. חמאס זה אתגר ענק. צפון זה אתגר ענק. הקרע בעם זה אתגר ענק. כל זה נמצא במיינסטרים של המיינסטרים, והם אתגרים ענקים.
אנחנו מודים לך על השיחה
הזאת. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, נלך לנושא שקורע את כולנו מכל הבחינות, ונגיד שלום לנועם דן.
שלום.
שלום לך, ערב טוב.
קרובת משפחתו של אחד החטופים של עופר קלדרון, אז אתמול עיתונות אמריקאית, ניו יורק טיימס, מדווחת על מספרים מתים קצת יותר גבוהים ממה שידענו כאן, מתוך החטופים, צהל בודק מידע שלפחות עוד 20 חטופים מתוך הרשימה הגדולה של 136 לא נמצאים בחיים. מה אתם יודעים? אם יש איזושהי גרסה אחת, או שזה מה אלה אמרו ומה אלה אמרו? מישהו יודע בכלל להגיד את הדבר הזה?
לא, אין מישהו אחד שיודע להגיד. והבחירה שלנו, המשפחות, זה להתעסק במה שאנחנו יכולות לעשות וצריכות לעשות. לא בכל הבלוני ניסוי של המידע וכל ההטעיות וכל האינפורמציה שמתרוצצת. פשוט לנסות לדבוק בדבר שהוא באחריותנו. ואז אנחנו מבטרים על הניסיון להבין על מה כרגע מדברים האמריקאים, או איפה המידע הולך לאיבוד מול הקצינים שלנו, כי אם כרגע זה כמעט לא משנה המספרים האלה. אנחנו רועדים ומחרדים, אבל זה לא משנה את הדבר שבו אנחנו מתעסקים עכשיו. אנחנו כמעט לא מתעסקים בחטופים, אנחנו מתעסקים במדינה. גורל המדינה מבחינתנו הוא גורל החטופים, זה גורל של כל העתיד באזור. ולכן ההתעקשות שלנו היא לא לשאול מי חי עדיין ומי מי שרד ומי ישרוד. השאלה שלנו, כל הזמן העיסוק שלנו, הוא להבהיר שחייבים להחזיר אותם.
אני מניח שאת תומכת בעסקה, אבל אני שומע 10 גרסאות שונות לעסקה. השאלה אם אפשר לתמוך בעסקה כלשהי, בלי להגיד שהמחיר הזה הוא לא סביר.
אני רוצה להגיד שאני נושמת עמוק אל תוך השאלה הזו, בגלל המילה עסקה, שהיא מאוד מאוד קשה לי. היא מאוד קשה לנו, זו טרמינולוגיה שאנחנו לא מקבלים אותה, אני לא משתמשת בה. היא עושה דמוניזציה לחטופים, הם אזרחים, הם בני אדם, הם אנשים, הם לא מספרים והם לא, הם לא נכסים, לא של החמאס ולא שלנו.
איך ולכן... היית משמע, איזה מילה את רוצה, זו שאלה כאילו מסקרנת, איך את היית מגדירה את מה שאמור לקרות?
את החטופים שלנו משא ומתן כדי לממש את הציווי, את הציווי שלא ניתן לסרב לו, ואני מניחה שבשלב הזה אני גמונה על השאלה ששאלת, ציווי שלא ניתן לסרב לו, להציל את האזרחים שהופקרו. זאת החובה הפשוטה okay. של הממשלה שלי, בחוזה בין המדינה לאזרחים באשר הם, ולכן הבחינה הזאת, גם אתה אומר שאתם שומעים, אמר חבר
אחד... היה בסדר, אנחנו, אני חושב שנקרא לזה הצלה, זה, אבל, ועכשיו בתכלס, בעצם הרי שואל, עם התנאים שמתפרסמים עכשיו, של הפסקה, שחרור החטופים לאורך 4.5 חודשים, 1,500 מחבלים, נסיגה מעזה, זה דבר שהוא מבחינתכם קביל, וצריך פשוט לעשות את זה וזהו.
אז אני אגיד את הפשוט, ואני אגיד את המסובך. הפשוט והמסובך הם אותו הדבר בדיוק. אין לנו עתיד ללא השבת החטופות והחטופים, ולכן זה מאוד מאוד מקל, כשרואים את הדברים לכוחה ואומרים אמת גם לציבור, וזה הזמן להגיד, זאת הדרך היחידה להחזיר אותם. אני דרך אגב לא יודעת משהו שאתם לא יודעים. אתם שואלים אותי על פרטי העמום, ההצלה.
לא, אנחנו שואלים על מה שכתוב בעיתון.
מה שכתוב בעיתון הוא מה שגם אתם וגם אני קוראים. אבל אני בזמן שכתוב בגוף, יש 124 ימים של הפקרה, וצריך להסתכל ולהגיד ככה. אין מחיר שהוא כבד מדי בשביל להציל חיי אדם. כי גם אם נניח... האם אנחנו יכולים כמדינה להרשות לעצמנו לא לתת, כאילו לא לשחרר אותם, להגיד, טוב, הם ימותו בשבי, ואנחנו איבדנו את היכולת להגן עליהם, ו...
לא, אבל גם את יודעת שיש מחיר שאי אפשר לשלם. אם חמאס היה דורש שנספק לו נשק, תחמושת וחומרי נפץ וטילים, את היית אומרת לא. למה? כלומר, יש גבול שהוא בלתי סביר בעליל.
אז הנה, אני את עצמך, אני בכלל יכולה לרדת מהשידור, כי באמת, מי...
אז על זה אני שואל, מה הגבול
שלך? התשובה היחידה היא שהמחיר, ברור לנו שהמחירים של הפסקת, של ההצלת חייהם, הם מחירים כבדים. והם יכללו עצירה. ועצירת מלחמה, הפסקת לחימה, נסיגה. בואו נתחיל להגיד את המילים האלה כדי להתרגל אליהם, ולהגיד אמת גם לציבור. זאת הדרך להחזיר אותם, ואני אגיד יותר מזה. אם זה היה ילד של ביבי נתניהו, אם זה היה ילד של בן גביר, כן? הילד והפוסטים, או הציוצים, לא הייתה שאלה.
גביר.
מה?
אני לא בטוח, אגב, אני חייב להגיד לך, שאם זה היה בן... כי יש כמה משפחות, תכף נדבר עם נציגה של אחת מהן, כן. שדווקא...
יש שלוש משפחות, כן. שלוש משפחות, שעושות הרבה מאוד רעש, אבל שלוש.
לא, כן. אבל יש, ואני נותן להן את הכבוד, למרות שאני נמצא בצד שלך, את הכבוד שמגיע להן, וזה עמדה אחרת, והכל בסדר, תשמע, אנחנו בני אדם, לא כולנו חושבים אותו דבר.
קודם כל, לא הכל בסדר, הכל ממש ממש לא בסדר.
לא, הכל בסדר מבחינת דעות של אנשים.
לא, גם קודם שדיבר חבר הכנסת, אבל דיבר על זה שאנחנו עכשיו באיזה יחידת זמן ככה, יחידת חסד, שבה אפשר אולי עוד לדבר על אחדות. אי אפשר לדבר, תראו, ההתעקשות שלנו, של משפחות חטופים, שרוצות להציל את החטופים שלהם, במהירות, שכבר הוכיח שהוא מוגבל ונכשל בהצלה בחיים של החטופים. המשפחות האלה הן לא נענתניות. אני לא מפונקת, אני לא חסרת אהבת מדינה בגלל שאני רוצה להציל אותם. נהפוך הוא, אני אוהבת את המדינה שלי מאוד, ולכן אני מתקשת להציל קודם כל אותה. זאת אומרת, מבחינת הדרך היחידה לשמור על המדינה היא לשמור על... אצלנו, במדינת ישראל, אצלנו עם היהודי,
נועם.
אנחנו מצילים חיי אדם. אנחנו מצילים פצועים בשדה הקרב, אנחנו מצילים חטופים.
וכולנו שותפים לתפילה הזו, שכולם יחזרו הביתה.
אני רוצה להגיד משהו.
כמה שיותר מהר, אנחנו צריכים לסיים.
אני יודעת, ובכל זאת אני רוצה להגיד משהו. אנחנו נמצאים היום ברגע היסטורי, כי לא סתם הגיעו לכאן אנשים של הממשל האמריקאי. זה המבחן האמיתי של נתניהו, וזה לא... משפחות חטופים מסוג אחד מול אחר, וזה לא משפחות חטופים מול חיילים. המבחן הוא של נתניהו, או השותפים הקואליציונים כמו בן גביר, או החטופים. והמדינה הזאת היא צריכה להתרפא, זה לא יעבוד אחרת.
נועם דן, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אביאל ליבמן, שלום.
שלום לך.
שלום.
אחותו של אליקים, את... מתנגדת בעצם לעסקה כפי שפירטתי אותה מקודם, או שאני טועה?
נכון, זה לא, מהרגע זה לא עניין, כאילו, אתה יודע.
תגדירי את זה את, אני שואל, מה עמדתכם? אתם הצד השני, שהרגע דיברנו עליו, של משפחות, פחות משפחות, המשפחות שחושבות, כמו שארי אומר, שלא הכל, זאת אומרת, זה לא בכל מחיר, אם זו ההגדרה.
כן, קודם כל, אני שנייה לא כזה מרוכזת, אני פשוט בדיוק עוד שנייה יורדת מאוטובוס, אבל אני אנסה ככה לדבר.
אוקיי, אנחנו נבין.
עכשיו אני עובדת. אוקיי, אז קודם כל, אני לא, זה לא העניין, העניין פה הוא לא ההתנגדות. העניין הוא השורש הזה. השורש הזה הוא שאני דואגת לכל מדינת ישראל. אני דואגת לאחים שלי שמלחמים בעזה, אני דואגת לילדים שבעתיד יהיו לי, אני דואגת לאח שלי שחטוף בעזה, ואני דואגת אבל גם לכל שאר המדינה שלי. ואני חושבת שבעסקה כזאת היא חסרת אחריות, והדאגה שלי אליהם, אז כאילו, שנייה רגע, אני לא מורכזת, אוקיי, אז הדאגה שלי לאח שלי, אם אני אסתכל רק על הדאגה שלי אליו, ואני אסכים לעסקה הזאת, כאילו שואלים את דעתי, יש לי עכשיו, יהיה לי דאגות הרבה יותר גדולות, וזה ללכת ברחוב שלא יחטפו אותי. אתה מבין מה אני אומרת?
לגמרי.
אני חושבת שזה לא פתרון, זה גלגל חוזר. ואנחנו ראינו את זה בתור משפחה עם דוד שלי. אני אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת שהתראיינתי. הרוצחים של דוד שלי בפיגוע לפני 25 שנה של אח שלי, אלוקים קראו אל שמו, השתחררו בעסקת שליט, ואחד מהם הוא בעזה. עכשיו, אחד מהמחבלים. אז העניין פה הוא לא ההתנגדות שלי לעסקה הזאת. העניין זה מה כן, ומה שכן זה הדאגה שלי לעם שלי. לביטחון של המדינה שלי, לביטחון של האחים שלי שנלחמים בעזה. גם לאליקים, כשהוא יחזור בעזרת השם, אני דואגת שהוא יוכל ללכת בחופשיות בארץ שלו, ויצטרך לפחד שעכשיו מחבלים משוחררים התחילו, לא יודעת מה, לדקור אותו, לרצוח אותו, זה לא כאילו יאמר בזה, אני לא יודעת מה אנשים חושבים, שפשוט כל החטופים יחזרו.
נועם דן שדיברה לפנייך... נועם דן שדיברה לפנייך אמרה משפט קשה. היא אמרה, אם לא יחזירו את החטופים, המדינה לא תהיה. אין מדינה בלי להחזיר את החטופים. אני לא מצטט בדיוק, אבל זה רוח הדברים.
סבבה, יש דרכים להחזיר את החטופים. יש דרכים, זאת לא דרך. זאת לא דרך. אתם תחשבו שאני משוגעת. אני חושבת שצריך כל 10 דקות שהם לא משחררים לנו חטופים, להוציא כל... אסיר ביטחוני להורג. באמת, אני לא צוחקת.
כן, אבל זה לא
מדינה שמשוגעת. זה הבעיה שהמדינה שלנו לא תעשה את זה.
אין פרקטיקה כזו, אף מדינה לא עושה את זה. אפילו בצפון קוריאה לא עושים את זה עדיין.
נכון, אבל כרגע גם
בעסקה... אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מה שהצעת הוא לא רלוונטי, מה לעשות? לצערי הרב, אולי בעולם שבו הצדק הוא אבסולוטי, אבל הוא לא רלוונטי. מה שאני רוצה, כדי לשם הוויכוח, להסביר לך ברמה של האתיקה ושל המוסר, הסכנה לחייהם של 136 החטופים היא מיידית, הם מתים ברגעים אלה, וברור שאם לא יקרה שום דבר דרמטי בשבוע, שבועיים, חודשיים הקרובים, הם כולם ימותו. לעומת זאת...
למה אתה חושב? הוא לא ישמור תעודת ביטוח תמיד?
לא. קודם כל, אני מקווה מאוד שאנחנו...
זה הדבר היחידי שמפריד בינו לבין המוות היום.
ומצד שני, יש גם את צהל שממשיך לחפש אותו, וגם כשנתקרב... אליו, ככל שנתקרב אליו, הסיכוי שנערוג גם אותם בטעות הולך וגדל, ואני לא משלט עצמי באשליות. מה שכן, בוודאות, הסכנה לחיים ממשית ומיידית, חלק מהם כבר מתו, וחלק עוד לא. לעומת זאת, שאנחנו מדברים על המדינה, הרי לא חסרים רוצחים, ולא חסרים מחבלים. דווקא עכשיו, יחסית לעסקת שליט, רגע, ארי, תן לי לשלים את הטיעון, אתה צריך, אני מדבר איתה, לא איתך, איתך אני יכול לבקח מתי שאלף פעמים, זה לשם הוויכוח. דווקא עכשיו, בניגוד לעסקת שליט, שהחמאס באמת חוטף את מכות הרצח של חייו, וכבר 20-24 את הגדודים שלו וכו' וכו', זה דווקא סיטואציה שבה הסכנה היא לא כזו מיידית מחמאס, כפי שהייתה בשבעה באוקטובר.
תלוי איך אתה מסתכל על זה, אני באמת לא יודעת אז איפה אתם גרים, אני כל צעד שלי ברחוב, אני באמת, אין לי שום ביטחון שאף אחד לא ירצח גם אותי. והשאלה שאתה שואל פה היא באמת שאלה ממש מורכבת, ואין לי יותר מדי מה לענות לך על זה, כי באמת, אם לא הפתרון הזה שהמדינה לא תעשה את זה, מה שאמרתי לך, אין לי עכשיו את הפתרון נוחת שלא, שהמדינה לא יודעת. אבל עם כל הכבוד לרצון שלי שאח שלי איפה, זה באמת שאלה, ומזל שאני לא מקבלת את ההחלטות במדינה שלי. חבל ומזל, כי אני באמת לא יודעת מה לעשות. אבל, א', אם אתה אומר שיש רוצחים, אז למה לשחרר עוד? אני באמת לא מבינה למה לשחרר עוד.
כדי להציל חיים של 136 אנשים שנמצאים שם ביום.
כן, ומה, באמת, איך אני אסתכל בעיניים? איך
אתה אומר בעצם גם שאין טעם להילחם בחמאס?
לא, רגע.
חלילה.
אתה מבין שהמחבלים השתחררו? והם ירצחו עוד אנשים, איך אני מסתכל למשפחות של האנשים שהם ירצחו, ואני אומרת לך, הם ירצחו, עובדה, המחבלים של עסקת שליט, הם רצחו, הם רוצחים, זה סינואר הזה, אני באמת לא מבינה, אפשר פתרון זמני, ואפשר פתרון לאורך זמן, אז שישקלו עוד קצת, גם אם זה מסכן את החטופים בעוד שבועיים, ואני אוהבת את אח שלי מאוד, אבל אני דואגת גם בין היתר, חוץ מלעצמי, גם לך, אני דואגת גם לך, שמה, כאילו באמת, אני דואגת גם לכם, אני דואגת לעוד אחים שלי ברחוב, אני דואגת לכל כך הרבה אנשים, וגם לאח שלי, אני באמת שואלת אותך, אתה באמת חושב שכשהחטופים יחזרו לפה, יהיה להם ביטחון יותר ממה שיש להם שם?
כן, אבל לא נתווכח על זה. הם לפחות יהיו בחיים. אבל בסדר, את הצגת את הדעה שלכם, הלגיטימית בצורה מצוינת.
אם כבר מדברים על זה, אני בדיוק, אתה יודע, אני הולכת לי לים לגלוש, לקבל קצת שקט, אני בים, בינתיים ערבי, לא יודעת, לך תדע מה, גונב לי את התיק. עכשיו, אני בגלל זה לא מרוכזת,
לא הבנתי, עכשיו ברגע זה גנבו לך את התיק?
כן, לפני שעה, סבבה, אני בדיוק תוך כדי במקביל
את יודעת מי?
מגושה תלונה, ערבי, ראיתי אותו, חברה שלי רדפה אחריו. אתה מבין? הם חיים בתוכנו, זה לא משנה איפה.
וזה עוד לפני העסקה. אנחנו מודים לך מאוד על זה ששיתפת אותנו בתפיסת העולם והעדה שלכם. ומקווים שלפחות את התיק ימצאו.
תודה. אני מצטערת שאני לא מרוכזת כדי להגיד לכם את כל דעתי, אבל
אמרת, הכל בסדר. תודה.
תודה רבה לך.
הבנתי שהוא עמד להתחתן עם ארוסתו.
נכון.
ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
לא שיחה רגילה, לא מדבר עכשיו על עניינים פוליטיים, אלא על סיפור ששבר את הלב של כולנו, ואנחנו מדברים על סמל ראשון מילואים חנן דרורי, בגיל 26, שנפטר לאחר שנפצע מה-RPG בעזה, ונדבק בפטריה מאוד מאוד מסוכנת, שגרמה לזיהום, והיה מאמץ ענק שהגיע עד אירלנד, להביא תרופה ניסיונית של פייזר, שהביאו אותה לפני יומיים או שלושה, אבל זה היה מאוחר מדי. אני מניח שליווית את האירוע הזה, כמי שראש המועצה, ששם הם התגוררו.
כן, קודם כל אני הכרתי את חנן באופן אישי, חנן את הוריו, סבי וסבתו, הם תושבי פסגות, אנחנו מכירים היטב. לצערי, זה החייל ה-28 מבנימין שנופל, אנחנו עומדים בחזית, ובאמת ליבנו במשפחה. במקרה הזה, הטראומה הקשה הייתה שחנן הצליח להתאושש מהפגיעה הקשה, ולפני כחודש הוא התעורר מחוסר ההכרה שהוא היה בו, ודיבר ותקשר עם הסביבה, למרות שהוא סבל, ובעצם מה שהכריע אותו היה אותו זיהום, אותה פטריה, שפשוט במשך חודש תקפה אותו, עד שהכריע אותו לצערנו הרב. וכמו שאתה, כמו שאמרתם, גם הניסיונות הקשים, ומדהים לראות את עם ישראל שהתגייס כולו, מאנשים, רעיונות, עם מטוסים, כסף, כל אחד עשה משהו יכול כדי לנסות לסייע,
לצערנו זה מאוחר מדי.
הרעיון של לנסות להביא תרופה ניסיונית חדשה היה של המשפחה או של חברים שבאו אליהם ואמרו להם, הנה כתוב פה בעיתון שיש כזה וכזה, או בית החולים אמר, תשמעו, יש משהו חדש, תעזרו לנו.
זה הרעיון של המשפחה. המשפחה יש רקע ברפואה ובעצם מצאו את הספרות הרפואית שמתרחש ניסוי כזה. אני חייב לומר שגם בתוך מדינת ישראל מתרחש כזה ניסיון דומה. אני הייתי היום בצהריים, ביקרתי פצוע נוסף שלנו מבנימין, שנפצע קשה ונדבק בפטריה, והוא בעצם מטופל בבית החולים אסף הרופא באמצעות תא לחץ, שזה טיפול ניסיוני, שבמקרה שלו, בינתיים ברוך השם מאוד מועיל לו.
אגב, מישהו כתב לי, כשהתחלתי לסקר את זה ולצייץ את זה, מישהו כתב לי על תא הלחץ, פניתי לשיבא ואמרו לי שהוא לא במצב שאפשר להזיז אותו, יואי, עם בטן פתוחה והכל, זה כבר היה מאוחר מדי.
לא, במצב שלו זה באמת כבר מאוחר מדי, אבל אני אומר, בעצם העולם כולו מסתכל על איך נלחמים בפטריה הארורה הזאת, שבאמת ברש עם זה, מערכת חיסונית חלשה היא תוקפת והיא מאוד ברוטלית, ואני מקווה ש... בישראל יפתחו את השיטה, אולי זה דרך תא לחץ, אולי בתרופות אחרות, כמו שאמרתם של פייזר, שמצליחה להתמודד עם המחלה, זה תושב בנימין השני, החייל השני שלנו, או השני או השלישי שנהרג, נפטר מהפטריה הקשה הזאת.
אריה, מאיפה לוקחים את הפטריה? מאיפה היא מגיעה הפטריה הזאת?
היא נמצאת בכל מקום, היא נמצאת בידיים שלך, באוויר, בכל מקום, והיא מתחילה לסגשג, לא זאת ספציפית. זה יכול להיות קנדידה, אספרגילוס, במקרה הזה זה מוקורמיקוזיס, אבל זה ברגע שהמערכת החיסונית שלנו נחלשת מאוד, והחולה מקבל הרבה אנטיביוטיקה בגלל זיהומים אחרים, זה הפתח אוקיי. שהפטריות משתלטות. ואני אמרתי לך אתמול, אני איבדתי חולים עם קביעות, לא אחד ולא שניים לפטריות, לזיהומים הפטרייתיים האלה.
ישראל, אם אפשר משפט עליו, הבנתי כן. שהוא עמד להתחתן עם ארוסתו,
נכון, באמת עכשיו יצאנו ממש לפני זמן קצר מלוויה, עוד לוויה קורעת לב ולשמוע את רוסתו, מיות, יצאנו להתחתן מיד בסיום מלחמה. טרגדיות קשות, קשות לכולנו.
ממש,
ואני חושב שמה שמנחם זה שרואים את כל עם ישראל מגיע ללוויות, מאוחדים ומלוכדים ומחבקים אחד את השני. אז גם ברגעים הקשים והשוברים האלה, אני חושב זאת קרן התקווה שלנו, זה פשוט לחבק חזק אחד את השני, לזקוף את הראש ולהמשיך להילחם.
חד משמעית. ישראל גנץ, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
שלום לדוקטור מיכל לוי.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
את אמו השקולה של רותם לוי, סרן רותם לוי, זכרון לברכה, קצין, מפקד פלגה ביעלום, שנפל ב-18 בדצמבר בצפון הרצועה בגיל 24, ואנחנו לא דיברנו איתך, וגם באיחור מוסרים פה את תנחומנו מעומק הלב.
תודה רבה.
התכנסנו, כי היה היום טקס מרגש בתעשייה האווירית, שהקדישה וקוראת למערכת המשוטט החדשה שפותחה רותם, על שמו של הבן. מה זה משוטט?
אז קטונתי להסביר, אבל ממה שהבנתי, משוטט זה בעצם סוג של רחפן, כמובן משודרג, רחפן זה מילה קטנה, שיש לו יכולות מאוד מרשימות ומיוחדות, גם לשהות באוויר זמן רב, גם למרחק גדול, להיות בקשר עם המטיס שלו, זה מצד אחד. מצד שני, לעשות פעולה אקטיבית של פיצוץ, ברגע שמקבל את הפקודה לבצע אותה.
רחפן תוקף עצבני ומתוחכם.
כן, נכון, וגם הוא אחד היתרונות שלו זה שהוא סך הכל קומפקטי, הוא יכול להיכנס לתרמיל וככה להיות על הגב של אחד הלוחמים. ואפשר לעשות איתו כנראה עוד הרבה דברים נוספים, ובתעשייה האווירית לפי מה שהבנו עסוקים כל הזמן במשדרג כן. אותו ולשפר אותו.
דוקטור לוי, התעשייה האווירית שאלה את רשותך, אמרה לך, אנחנו רוצים שרותם ימשיך להילחם באויבים שלנו ונקרא לרחפן תוקף על שמו?
כן, בהחלט, הם פנו אלינו ככה, אחרי שהם באמת שמעו על הנפילה של רותם, וגם על החיבור שלו למדינת ישראל, והאהבה שלו, כל הדברים המדהימים שהוא והחברים שלו ככה, לוחמים עושים ופועלים, הם פנו אלינו, ואמרו שזה נראה להם מתאים. אנחנו כמובן שמחנו, וזהו.
ספרי לנו קצת, דוקטור לוי, את המדענית הראשית אגב של משרד החקלאות, נכון. על רותם, שככה בדקה וחצי, שאם תצליחי להכניס אותנו לדמות.
כן, רותם, כמו שאמרת, בן 24, עם שלושה אחים, נשוי לשואם, זוג מקסים, היה בחור מאוד מיוחד, יש לנו ככה משפט שאנחנו משתמשים בו כדי לתאר אותו, זה העוז להוביל והענבה להנהיג, שככה, ללמוד, סליחה, שככה באמת, מצד אחד רותם היה מנהיג שבאמת עשרות לוחמים הלכו אחריו בלב שלם ובשקט ובביטחון, ומצד שני הוא היה בחור מאוד צנוע ושקט, והמנהיגות שלו לא באה מתוך צעקות וככה נוכחות בולטת, אלא דווקא מתוך איזשהו שקט וביטחון עצמי מאוד משמעותי.
והלך לאחת היחידות הכי מסוכנות, בוודאי במתאר בעזה.
כן, רותם היה סמך מנפי ביחידת יעלום. ככה כל הזמן הוא אמר לנו בחופשות המעטות שהוא יצא במלחמה האחרונה שהם עושים דברים מאוד משמעותיים. הוא כל הזמן דאג ככה להרגיע אותנו. היה לו רותם חיוך מדהים כזה שהוא לא ירד באמת מהפנים שלו, תמיד עם ככה לתת את תחושת ביטחון ולהגיד שבאמת הפעילות הייתה מאוד משמעותית עבורו. הוא ידע למה הוא שם, למה הוא הולך, וכמובן שהוא גם מבין את הסכנות.
דוקטור מיכל לוי, קצר מדי, אבל תודה רבה לך על זה
שתמצאו ניחומים באבדה גדולה.
תודה.
תודה.
עורכים מפיקים אסף נבואי, שמואל בן סימון, אחרי השידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, עמיתי דויק ושני רומן, עורכי הספורטים קופן ואיללי, סיימנו. אריה, אתה תהיה פה מחר גם, נכון?
ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, אם ירצה השם.
בעזרת השם, תודה.
תודה רבה.